אני רציתי הפעם הזאת לדבר על החולשות שיש לנו, שזה בעצם חמץ. החולשות הלאומיות שמלוות אותנו מאז קום המדינה, שמקורם כנראה הוא הרבה הרבה יותר קדום, ואני רוצה קצת לעסוק בסוגיה הזאת, כי אני חושב שיש לה משמעות מאוד גדולה לימינו, והניסיון שלנו, הניסיון או הביטחון בעזרת השם שאנחנו נשתחרר מהתפיסות היותר מצומצמות שאנחנו חיים בתוכם ואנחנו חלק מהם. יש במלכים א' כף כתוב, זו סוגיה על אחאב, מלך ישראל, שהוא כידוע עבד עבודה זרה, הוא התחיל לעבוד עבודה זרה, הוא היה הראשון שלגמרי עבד עבודה זרה מבלי שיתוף עם עבודת השם, לפניו עד אז עבדו עבודה זרה וגם עבדו את השם. אבל אחאב הוא הראשון, הוא נשא את איזבל שהייתה בת מלך צידון, וכאן הייתה איזושהי הידרדרות בהשקפה ובכל אורח החיים, הגיע עד כדי כך שגם את כרם נבות הישראלי הרצחת וגם ירשת. וכאן מה שאני רוצה להתעסק זה בעצם בחולשה שאנחנו כל לעניות דעתי ככל שנקרא את זה יותר אנחנו נזכר בדברים שממש בימינו אלו, או ממש בשנים האחרונות, בימינו אלו. הייתה שם מלחמה ש... בוא נקדים ככה. עומרי, שהיה אבא של אחאב, הוא לחם נגד הדד, מלך ארם. והיה ביניהם מלחמות קשות, בין עם ישראל לבין ארם. אנחנו באים עכשיו לאחאב, שהיה בנו של עומרי, והוא גם כן נלחם מלחמות מול בן הדד, בנו של הדד. עכשיו, הייתה מלחמה ראשונה, במלחמה הראשונה ישראל ניצחו, אבל הם תלו את זה, הארם, בזה שזה היה מקום שטוח או מקום גבוה, לא משנה, הם נערכו למלחמה נוספת, ואנחנו במלחמה השנייה. עכשיו תראו מה קורה. ויקו בני ישראל את ארם, אני קורא במלכים א' כף, ויקו בני ישראל את ארם 100,000 רגלי ביום אחד. ניצחון גדול. וינוסו הנותרים אפקה אל העיר, וטיפול החומה על 27,000 איש הנותרים, ובן הדד, המלך, נס ויבוא אל העיר חדר בחדר. איזה כוך, כמו שיש מחבלים שמסתתרים בתוך איזה... כוך בתוך הקיר, ככה הוא נכנס לאיזשהו כוך שם והסתתר. ויאמרו אליו עבדיו, הננה שמענו כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם. ככה הם אומרים לו, אנחנו שמענו שמלכי ישראל הם מלכי חסד. נשים אנה סכין במותנינו וחבלים בראשינו, ונצא אל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. נעשה את עצמנו מסכנים, נשים איזה שהם סכין, נשים איזה חבלים כאלה, נהיה מאוד מסכנים ומאוד קנויים, ואולי נחיה. אז ככה הם עשו, ויחגרו סכין במותניהם וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תכינה נפשי. הוא מבקש את נפשו, שהוא לא יהרוג אותו. עכשיו תשמעו מה התגובה של אחאב, מלך ישראל, שאני מזכיר, אביו עומרי עוד לחם עם אבא של בן הדד, והוא עצמו לוחם איתו, זה כבר פעם שנייה שהוא לוחם איתו. ויומר לעבדים, למשרתיו של הדד, של בן הדד, העודנו חי? מה, הוא חי? ובאותו פסוק, לאחר מכן, הוא ממשיך. העודנו חי, אחי הוא. לא מוזר? אחי הוא. הנה המילים, אחי הוא. אחרי כל החשבון, אחרי כל ההיסטוריה, אין שום חשבון. אח שלי, אחויה, חברים, מהבית ספר, ביחד. עכשיו, הם המשרתים או העוזרים של בן הדד, הם מופתעים כמעט כמונו, והרבה יותר מזה. ואנשים ינחשו, הם אומרים, מה הוא אמר? לא יאומן. ואנשים ינחשו, וימערו ויחליטו, הממנו? מה, הוא באמת אמר את זה? אחי הוא? ויאמרו, אז הם תופסים טרמפ, שימו לב, תופסים טרמפ על המילה, וממערים, ויאמרו, אחיך בן הדד, הם אומרים לו. ויאמר, זה אחאב, בואו, קחו, תקחו אותו, תביאו אותו אליי. לא עושה לו שום דבר. ויצא אליו בן הדד, ושימו לב מה קורה פה, ויעלהו על המרכבה. אחאב מעלה אותו על המרכבה, שלו. דבר מאוד 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 מוזר, התייחסות כזאת. ואז בן הדד, הוא כל כך מתפלא, פתאום מה הוא היה צריך לקבל? היו צריכים להקות אותו, היו צריכים להרוג אותו. אויב שכבר לוחם עם ישראל הרבה מאוד זמן. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי, הדד לקח מאבא שלך, מאת אביך, אשיב. אני אחזיר לך. כן, הוא משהו מרגיש שזה נתן לו פה איזה מתנה ש... ואת כל החשבון, מה קרה עם כל הערים שהוא לקח, שאבא שלו לקח מאבא שלו, וחוצות תשים לך בדמשק, כאשר שם אבי בשומרון, ואומר אחאב, ואני בברית אשלחך, ויכרות לו ברית, וישלחהו. הוא קוראת לו ברית, ואחר כך את הערים שהוא הבטיח לו להחזיר, הוא כמובן לא מחזיר לו, זה ממש לא מעניין אותו. והמפרשים אומרים שמה שהוא רצה זה רק, תעזוב אותי, תן לי לחיות בשלום. אחאב, שהמלך גדול, לחם הרבה מאוד מלחמות וניצח ניצחונות גדולים מאוד. זה דבר מאוד תמוע. לאחר מכן, תזכרו רק את הנקודה, מלכי ישראל, מלכי חסד הם, את הנקודה הזאת, ואת כל העניין שהוא העלה אותו, הוא גידל אותו, אויב שהפך להיות בעצם בן ברית, פרטנר, הפך להיות פרטנר, כן? שמואל הנביא, את אגג, מה הוא עשה לו? ששאול חמל עליו, והיה צריך למחות אותו, שאול היה צריך להרוג את אגג העמלקי, מה עשה שאול? כתוב, וישסף אותו שאול. הוא חתך אותו, ככה רש"י מסביר, לארבע חלקים שווים. כי זה מה שצריך לעשות לאויב. ובכל אופן, הנה אנחנו רואים את היחס של מלך ישראל. בדפים שחילקתי לכם, אני ממשיך הלאה בעניין שאול המלך. יש כאן מקור מצד שמאל למטה שמופיע במדבר כ"ד בפרשת בלק על הפסוק יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ. כן, זה אחד מהדברים שבלעם אומר. הנציב אומר על זה המקור הוא במדבר כ"ד. מלכים א' כ', כן. הנציב אומר על עצמותיהם יגרם, אומר הנציב, הנה בשאול המלך כתוב, ואל כל אשר יפנה ירשיע, ולגבי דוד המלך כתוב, והיא דוד לכל דרכיו משכיל. בשניהם הכוונה שהצליחו במלחמות. שניהם הצליחו במלחמות. גם שאול וגם דוד הצליחו במלחמות. אז מה ההבדל ביניהם? אבל הנפקמינה, ההבדל שביניהם, שיש מתגבר במלחמה ואינו כובש את שכנגדו תחתיו, ורק מחליש, מפיל ומחליש אותם. וזה שאול, וזה נקרא שהוא לא מצליח. ויש מתגבר וכובש תחתיו, וזהו הצלחת האומה, וזה דוד המלך. שאול היה רק מחליש, ודוד היה מחליש את האויב כמובן, ודוד היה כובש ומעמיד נציבים שלו באדום ובמואב וכל האומות שכבש. ולאחר מכן, למטה, סימנתי את זה, זה בשורות האחרונות, כתוב שלא יהיה נצרך עוד למלחמה. דוד היה עושה את זה שלא יצטרך עוד למלחמה, זה חסד. כאשר לוחמים בתפיסה של הישרדות, לא תפיסה של הכרעה, הכרעת האויב, אז כל פעם לא גומרים את העבודה, לא מסיימים, לא מכריעים, וממילא נותנים לאויב להתכונן, ולאחר שנה או פחות מזה הוא בא בחזרה ועושה את אותם מעשים. זאת אומרת, יש פה גם יותר הרג, גם יותר שפך דם, וזה גם לא משיג את המטרה, הכל ביחד. וזה מה שהנציב פה אומר, אני לא רוצה להאריך בכל העניין הזה, אבל זה מה שהנציב אומר, לא אני. וכך היה בסוף ימי דוד וכל ימי שלמה. הוא הצליח בשיטת הלחימה שלו, בשיטת התודעה שלו, התודעה הלאומית של דוד המלך, תודעת הקודש, הוא הצליח להכריע את האויב בצורה כזאת שהוא לא יקום, שהוא לא יתעורר שוב. זה מה שהנציב אומר. אבל צריך להבין מדוע בעצם, מה העניין הזה שהניע את מלכי ישראל בכל אופן להתנהג בשיטה הזאת. מה הניע אותם? למה הם לא גמרו, כמו שאמר הנציב, את העבודה עד הסוף? למה זה רק מלחמת הישרדות? מה הסיבה לכך? מה הסיבה שאחאב לאויב כזה אומר, אתה אחי, ומעלה אותו למרכבה, וקוראת איתו ברית שלום? כן? זה מזכיר לנו איזה מישהו לא מזמן שהיה אויב שלנו ופתאום הפכו אותו לפרטנר ופתאום וכולי וכולי. וגם זה לא עזר ולא הצליח. כן. ובכל אופן, במאמר דעת אלוקים של הרב בספר עדר היקר, יש כאן איזשהו בירור מאוד מעמיק שאני אגע בו רק לא בכולו, של מדוע חלה ההידרדרות הזאת אצל מלכי ישראל. מה הגורמים, השלבים של ההידרדרות? יש כאן תיאור של שלבי ההידרדרות. העניין מתחיל, אני מקריא קצת בפנים, כשזנח ישראל טוב, ישראל, עם ישראל, שזונח את המגמות העליונות של התורה, המגמות של תיקון עולם במלכות שדי. כשנאבד ממנו דעת, שנאבד ממנו ערכו העצמי, הוא לא רואה איך השם פועל בכל המאורעות, איך השם פועל בתוכנו, ולא הכיר את יתרונו, הוא לא הכיר את הסגולה שיש בו, את אשר בחר בנו מכל העמים, הוא לא מודע לזה, הוא לא מכיר את זה, עד אשר זנה אחרי אלוהי נחר הארץ. שלב, עוד שלב של התרחקות, שכבר הולכים אחרי אלוהי נחר הארץ, נאבד ממנו גם דעת ערכו, הוא פונה לכל מיני תפיסות עולם כאלה ואחרות, נצרות ותפיסות עולם אחרות שאינם קשורות אלינו. זה צורת ההתרחקות. אבל על כן, כאשר מהתשוקה הברברית שהייתה אצל עמים הגויים, שהם נלחמו מלחמות והיה בהם יצר אכזרי מאוד, שהיא אימצה את כל גוי אדיר מעריצי גויים של העולם הישן, להרחיב את גבול ממלכתו, התעלה. עם ישראל, היהודים, הם, הלב שלהם, הטבעיות שלהם, היא לא יכולה להכיל אכזריות כזאת. אנחנו בטבע שלנו אנשים לא אכזריים, אנחנו אנשים שרוצים לעשות טוב, כולנו רוצים שלום, כולנו רוצים לחיות בשלום. מי רוצה לשפוך דם? מי? מי יש לו את ההנאה הזאת? לא ליהודי, לאף יהודי, לא משנה מי הוא, הוא לא נהנה מזה. אנחנו לא נולדנו כמו הרומאים על חרבנו ולומדים את המלחמה, לא. כשצריך לעשות את זה, כשאין ברירה, אנחנו מבצעים את מה שצריך לעשות. אבל אין לנו שמחה בזה, אין לנו עניין בזה. יש למשל אצל גויים דבר כזה שהם נהנים מלצוד בעלי חיים. אין, לא ראיתי יהודים שנהנים מלעשות דברים כאלה. המלכים של גרמניה ושל אנגליה היה בהם מאוד מפורסם צייד פסיונים, צייד שואלים. עד היום אנשים יוצאים לצייד כזה, נהנים מזה. בספרד של ימינו הנאורה, של אירופה הנאורה, יש מין קורידה, ששם יש שברים, בדיוק, שברים, ששם באים קהל אדיר של, כמו באצטדיוני כדורגל, אלפים, לראות איך אנשים מחדירים חרבות לתוך השברים, בכל מיני שיטות, בכל מיני אמצעים כאלה ואחרים, מגוונים, אבל בסופו של דבר הם הורגים שברים, והאדם עומדים מול בד אדום, מול בצורה כזאת, בצורה אחרת, אבל זה, ואנשים נהנים מזה, אנשים משלמים להיות בדבר כזה, נהנים מזה. יהודים לא נהנים מדבר כזה, לא אוהבים את זה, זה לא מתאים לנו, זה לא הטבע שלנו. אז מלכי ישראל, הם התעלו מהצורה הברברית, הם לא נהנו מלהרוג עמים אחרים, לא נהנו מלשלוט על אנשים. הכיבוש משחית, כן? הכיבוש משחית, זה לא דבר שאדם רוצה לכבוש מישהו אחר ולהיות, לשלוט על מישהו אחר, אין לו שום עניין בזה. אבל מלכי ישראל, גם הרעים שבהם, מלכי חסד היו, ולכן הם הסתכלו על כל המלחמה כעל דבר שהוא לא אולי חלק מרצון השם. זה משהו הכרחי שצריך לעשות אותו, אבל אחרת אנחנו נראים כמו ברברים, כמו הגויים. אם אנחנו לוחמים והורגים כמוהם, אז מה ההבדל בינינו לבינם? לכן צריך להגביל את הכוח הזה, לא להשתמש בו בהפרזה, על מנת לשמור על איזושהי צדקות, על איזשהו מוסר פנימי, שנוכל לעמוד בזה. אחרת נשחק, ובאמת הכיבוש ישחית, הכיבוש משחית. לכן צריך לצמצם את זה. וממילא, אומר הרב פה, לא היה אפשר לרוח גבורה ועוז וחפץ מוסרי להגדיל את הכוח הלאומי המדיני. הם לא התעניינו בזה, הם לא התעניינו לכבוש, כפי שכתוב בתורה, ארצות. הם לא רצו את זה, זה משהו שצריך, מה חובתי ועשנה, אם באים עליי. למצוא מעמד אגון, ואבותינו אלה אשר בימי הוזם וגבורתם הפוליטית עזבו את צור אישם, עזבו את הקדוש ברוך הוא, והלכו אחר ההבל ויהבלו. למה? כיוון שנתעלם מהם ערכה הפנימי של כללות האומה, את המגמה של עם ישראל, הם לא היו מחוברים אליה, הם התרחקו מזה, ונתעלמה מהם המטרה המוסרית הגבוהה הנמצאת בגדולתם של ישראל בעולם. זאת אומרת, את המגמה הגדולה של תיקון עולם במלכות שדי, של לא יישא גוי אל גוי חרב בעתיד לבוא, אבל דרך כל המעברים, דרך כל החושך, דרך כל המלחמות שהם חלק מגאולתם של ישראל, הם חלק מהתוכנית האלוקית, זה הם לא יכלו להכיל. והם לא היו מחוברים למגמה הגדולה הזאת. הם היו מנותקים ממנה. והם, הכל היה באופן יותר אנושי. אני עושה מלחמה ואני מנצח. ולכן אנחנו רואים בשמואל א', שאנחנו רואים מה קורה לדוד שהוא נלחם עם גוליית. מה היה שם? היה שם איזושהי מציאות שבאו, אני מדבר בשמואל א' י' ז', היו, גוליית היה מצד אחד, הוא הפחיד את עם ישראל. בשמואל כאן, בספר שמואל, מתואר הרבה מאוד המידות שלו הגדולות, הברזלים, הנחושת, החרב שלו. היה לזה משקל מאוד גדול, הוא היה איש גדול מאוד, והוא הפחיד את עם ישראל. וכנגד הדבר הזה, היה צריך להעמיד פה כוח שהוא כוח אחר, כוח של אמונה גדולה. שאול, שהוא רואה את המצב, אף אחד לא מתנדב ללכת ולהילחם בהר אדם הזה, אף אחד לא מתנדב, כולם מפחדים. אז שאול מציע איזושהי הצעה, שהיא הצעה לפי המדרגה של מה שהיו אז, לפי התפיסה האנושית. מה הוא מציע? אז כאן כתוב ככה, בשמואל א' י' ז', ויאמר איש ישראל, ראיתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה, והיה האיש אשר יקנו, יאשרנו המלך אושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. מה שאול מציע, איזה הצעה שאול מציע למי שילך וילחם עם גוליית? מה הוא מציע? מה הוא מציע? ייתן לו פרס. פרס אישי. שאול, הפרס שהוא נותן לו זה כסף, תקבל כסף, תקבל יאשרנו המלך, תקבל עושר גדול, הרבה כסף, את ביתו, ואת פטור מחוקי המלכות, אולי ממיסים, בית אביו יהיה פטור ממיסים. מדובר כאן על אדם שמחרף מערכות ישראל, מחרף את השם, מחרף את המגמה כולה שעם ישראל הולך לאורה, והנה, זה מה שנותנים לך אם אתה תנצח במלחמה. זה מוריד את, זה מקטין את האמונה, זה מקטין את האנשים. המלחמה, ולכן דוד אומר בהמשך, בדיוק בהמשך הפסוק, ודוד מנסה לעשות פה איזשהו מהפך הסברתי, ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו, לאמור, מה יעשה לאיש אשר יקה, זה בשאלה, מה יעשה לאיש אשר יקה את הפלישתי על אז, והסיר חרפה מעל ישראל, מה הוא יעשה? הוא מנסה לערער את הדרך הזאת, שהכל רווח אישי, הכל אישי, ניתן לך תרוויח באופן אישי, אלא יש כאן, כי מי הפלישתי הערל הזה? הוא מנסה לעורר, מי הוא בכלל? כי חרף מערכות אלוקים חיים. זו הנקודה. זאת אומרת, אנחנו נלחמים כאן למען כבוד השם וכבוד האומה. לא בשביל רווח אישי. יש כאן מישהו שמנסה להחשיך את המגמה, להחשיך את אורו של עולם, ואנחנו צריכים להגן על המגמה הזאת, כי היא חיינו, היא אורך ימינו. לכן, זה מה שדוד מנסה לעשות. ויאמר לו העם, כדבר הזה לאמור, כה יעשה לאיש אשר יקנו. הוא בכוונה שואל, והם עונים לו. ובצורה כזאת, בשאלה הזאת שהוא שואל, הוא מנסה לעורר את האנשים שלא בשביל זה אנחנו נלחמים. לא זאת הסיבה שאנחנו נלחמים. אנחנו לא נלחמים לשרוד. יש לנו פה תפיסת עולם שונה. אנחנו נלחמים בשביל לקדש שם שמיים, בשביל קידוש השם הגדול. ולא בשביל איזשהו רווח אישי. ואז בהמשך עוד פעם הוא חוזר, ואומנם התנך פה לא יכול כל הזמן לתאר את כל הסיטואציה הזאת, אבל מתוך זה שהדברים חוזרים על עצמם, אנחנו בהחלט יכולים ללמוד את זה. ויסוב מאצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה, וישיבו העם כדבר הראשון. עוד פעם, הוא חוזר על הדבר כמה וכמה פעמים. רואים שהוא הולך שם והוא נותן שם שיחות בהסברה.
קצת, להבין בשביל מה אנחנו נלחמים. צריך פה איזושהי תודעה של תודעת הכרעה אחרת, תפיסת עולם אחרת, תפיסה שיש בה שם השם, תפיסה שיש בה קודש. ואז, וישמעו הדברים, וישמעו הדברים אשר דיבר דוד. זה נשמע, אנשים התחילו להקשיב לדבר הזה, שמעו מה הוא אומר, זה התחיל להפיח רוח של תקווה, של התעוררות, ואז הם ויגידו לפני שאול. אז הם הלכו לספר לשאול, שמע, יש פה מישהו עם גישה אחרת, מישהו שהוא מאמין במה שהוא מדבר, ובוא, תשמע אותו. ואז הוא לוקח אותו אליו, הוא רוצה לשמוע אותו, ודוד אומר לו, ואומר דוד אל שאול, אל ייפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. דוד מציע לו שהוא מוכן לעשות את זה. ואחר כך שאול מדבר איתו על כל הלבוש, הלבוש ששאול שוב רוצה, לבוש שהוא מתאים במקביל לגוליית, אבל דוד המלך הוא בעל שיטה רוחנית אחרת, ולכן גם הלבוש, החמישה חלוקי אבנים, ושהם כנגד חמישה חומשי תורה, ושמע כך חזל אומרים, שמע ישראל, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם, שהם כולם מקופלים באחד. אז דוד המלך עם הנקודה הזאת הוא הולך להילחם, והוא מסביר פה לשאול שהוא לא צריך לחשוש, הוא עיקה את הארי ואת הדוב, ולאחר מכן אנחנו הנאום מול גוליית, וזה בעצם ממצה את כל את השיטה הזאת. הנאום אומר כך, ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. היום הזה, שוב, יש כאן חילול השם, מקום חלל. גוליית מפחיד את עם ישראל והמורל על הרצפה, על הפנים. דוד המלך מסיר קודם כל את החרפה של כבוד השם, של חילול השם, שלכאורה יש כאן חלל שאין כאן מקום לשם, חלל, מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא, והוא נלחם על הדבר הזה. היום הזה יסגירך השם בידי ויקיתיך ואסירותי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו, וזה המטרה, וידעו הכל בשביל המגמה הכללית, לא בשביל לא אישית, וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל. זה מה שהוא רוצה, וזה הקידוש השם. ועוד, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יושיע השם, כי להשם המלחמה ונתן אתכם בידינו. להשם המלחמה, הכל מעט השם. כל המלחמה היא לא כוחי ועוצם ידי, כי לא בחרב ובחנית יושיע השם, כי להשם המלחמה. לא שלא צריך את החרב והחנית, בטח שצריך, אבל צריך לדעת מאיזה נקודת מוצא אנחנו משתמשים בחרב הזאת, מתוך האמונה שהשם הוא עושה את המלחמה והוא מצליח בידינו. ולכן דוד המלך הוא נוקט בשיטה הזאת. אנחנו רואים עוד בדף שלכם בשמואל ב' כתוב, בשמואל ב' פרק ח' כתוב, ויח את מואב דוד המלך, וימדדם בחבל, השכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים להמית, ומלוא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. מה הוא עשה פה? פה היה מעשה שהוא מעשה אכזרי. 3,000 איש מואביים, הוא
תפס אותם, המואבים כידוע היו אנשים מאוד אכזריים, והוא תפס אותם והשכיב אותם, לפי שתי שיטות, הוא עשה את זה עם שלושה חבלים, חילק אותם לשלוש שורות. שורה אחת, או שהוא עשה את זה, חילק אותם לשורות, או שהוא עשה את זה בקלפי, הכניס פתקים לקלפי, 3,000 פתקים, 1,000 לחיות, ו-2,000 למות. מה הסיבה שהוא עושה דבר כזה? עכשיו, הוא השכיב אותם על הארץ, בביזיון, ואז את ה-2,000 הוא הרג. שורה אחת הוא החיה, שורה אחת הוא הרג, שתיים הוא הרג. מדוע לעשות כזה דבר? זה דבר מאוד 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 אכזרי. איפה דוד המלך ולא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה? איפה השלום? איפה הרחמים? איפה כל זה? מה, הוא לא למד ישעיהו? הוא יודע את זה. אז צריך להבין מדוע השיטה הזאת היא שיטה נכונה מאוד. תראו מה הרב קוק אומר באגרות לפניכם בעמוד קוף. אגרות א' בעמוד קוף. וענייני המלחמה, אי אפשר היה כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב. הם היו אנשים מאוד אכזריים. ממש. שרק ישראל לא יילחם. אנחנו מתייפייפים. אנחנו רוצים שלום. אנחנו רוצים בשביל מה להרוג, בשביל מה לשפוך דם. זה לא מתאים לנו. אנחנו לא רוצים את זה. זה נכון, זה נכון שאנחנו לא רוצים את זה. אבל, מה לעשות? שרק ישראל לא יילחם. שאז היו מתקבצים ומחלים חס וחלילה את שאריתם. אם לא הייתה תגובה. ואדרבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים. גם על ידי הנהגות אכזריות. חייבים לעשות את זה. וההפך, כשיש הנהגה אכזרית מסוימת, שהיא יוצאת לא מאדם פרטי, אלא ממלך ישראל, מהממשלה, אז זה יוצר איזשהו שקט. אמרנו כבר, שמי שלא מכריע את האויב עד הסוף, הוא נותן לו אחר כך להתגבר, ולבוא עוד פעם במהדורה שנייה. ומי שמכריע אותו בצורה שלמה, אז כמו שדוד עשה, שהוא ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה, הוא הכניס שם נציבים, כמו שראינו בפירוש הנציב בעמק דבר, שהוא היה מכניס בכל מדינה את השליחים של, את הצבא שלו, מחזיק אותם, ובצורה כזאת לא היו מתעוררים שוב. חוץ לזה שהוא היה מכריע אותם בצורה מאוד חזקה במלחמה עצמה. וזה היה מונע שפיכות דמים. זה מונע הרבה יותר שפיכות דמים מאשר שרק מחלישים ונותנים לו עוד פעם להתארגן, כמו שאומר הנציב. ולכן, ועד רבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים גם על ידי הנהגות החזריות, רק עם ציפיית להביא את האנושות למה שהיא צריכה להיות בעתיד, לשלום הנכסף, אבל במציאות העכשווית אין אפשרות כזאת. עכשיו, במסילת ישרים, אומר לנו דבר מעניין. המסילת ישרים שאלה מצוינת, בצורה אקראית, בדיוק. מה קורה, תחשוב עכשיו אתה, מה קורה, חס וחלילה, אבל תחשוב על זה, מה קורה אם מישהו לפניך עושה כזה דבר? מה אתה חושב עליו? מצוין, משוגע. זה מה שאנחנו צריכים. משוגע. משוגע שאתה לא יודע מה עוד רגע הוא יעשה, נכון? עוד רגע הוא... עוד 1,000 ייקח מפה, עוד זה יעשה משהו, נכון? אתה לא יודע, זה משהו לא הגיוני. לא, אבל פה צריך, זה לא, זה משהו שצריך להרתיע. צריך להרתיע, זה כוונה תחילה, הוא עשה את זה בכוונה תחילה. זה לא משהו אקראי שיצא לו, שהוא הביא חבלים פתאום וזה, מאיפה הוא הביא חבלים? יש פה מחשבה מאחורי זה. זה מחשבה של הרתעה, זה מחשבה של ליצור איזשהו שרירות לב. ככה אנשים שיש להם הרבה רשע, שמחזרים, אתה צריך לעמוד מולם עם דברים מאוד דומים למה שהם מבינים. אתה צריך לדבר איתם בשפה שלהם. מהניסיון שלי אני אומר לכם, אני הייתי לא מעט בחול, עבדתי במערכות הביטחון. יש הערכה לישראל שהיא לא ניכרת על פני העיתונות ועל פני המנהיגים של אומות העולם. הערכה עצומה לעם ישראל על הכוח שלנו, על היכולת שלנו, על הניצחונות שלנו במלחמה, על הרמה של הביטחון שאנחנו יודעים להחזיק. זה הערכה היותר גדולה שיש לגויים כלפינו, מהנקודה הזאת של הכוח. זה צריך לדעת את זה. יש לי, אני יכול לספר על זה אי אלו סיפורים, רק כאן זה לא הזמן ולא המקום. מכל מקום, זה מה שדוד המלך רצה להשיג באפקט הזה, וכאן אנחנו רואים בספר אורות לפניכם, במלחמה, כתוב ככה, אותו מעמד, ואני קורא אולי, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, נשמות כמו של דוד המלך, תכף נראה שזה קשור אליו, עם הפסוק, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, שווה קיום האומה. הוא נלחם לא למענו באופן אישי, לא לצאת מזה. הוא נלחם למען כבוד האומה, למען כבוד השם, שהמגמה של השם תתפשט בעולם. וזה מה שכתוב למעלה במסילת ישרים, שיש לפניכם למעלה, אך בעלי הדעה האמיתית אינם צריכים אפילו, היה איזה טעם קודם, לא חשוב, כי הרי אין להם כוונת עצמם כלל, אלא כל תפילתם להגדיל כבוד שמו יתברך ולעשות נחת רוח לפניו. וכל מה שהתגברו עיכובים נגדם, עד שיצטרכו הם יותר כוח להעבירם, הנה יאמץ ליבם וישמחו להראות תוקף אמונתם. כמו מי? כמו שר צבא הרשום בגבורה אשר יבחר לו תמיד במלחמה החזקה יותר להראות תוקפו בניסחונה. זאת אומרת, זה בדיוק המקום שדוד נכנס. אף אחד, כולם מפחדים. פה הוא יכול להראות את הקרבה שלו לקדוש ברוך הוא, בכך שהוא מציל את כבודם של ישראל. ואין שום דבר שיכול לעמוד מפני האמונה הזאת. הקרבה אל הקדוש ברוך הוא, ולכן דוד המלך הוא לא מפחד משום דבר, הוא במקום, דווקא במקום שהוא יותר קשה, שם הוא יכול להראות את עוצמת האמונה שלו, ושם הוא בא לידי ביטוי. אצל דוד, המלכים, כמו שאמרתי, מלכי ישראל, הם היו מגיעים לפחד, והיו רוצים לצמצם את כוחם. דוד המלך היה אומר שירה, ביטוי מאוד רוחני, הוא היה מגיע לדרגות רוחניות עליונות בזמן הקרב, בזמן שהוא היה נלחם. כי המלחמה היא חלק מהתהליך האלוקי. המלחמה היא מבררת את המגמה של עם ישראל בעולם. היא חושפת את הרשעה והיא מנקה את הקוצים מהקרם. הקוצים הלא טובים, כן? את מי שמתנגד לאור של ישראל שיופיע בעולם. ולכן עזיזים היו ברוחם, הנה, מלחמת קיומם קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית, הם רואים את זה כחלק מהתוכנית האלוקית, שהם חלק ממנה והם צריכים להיות פועלים, וכמה שהם יהיו פועלים יותר, ככה הם יותר מחוברים אל הקדוש ברוך הוא, ככה הם יותר קרובים וככה הם, ככה הם מראים את כבוד האומה, ככה הם מראים את המגמה של הקדוש ברוך הוא בעולם, שתתפשט. עזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. וזה הביאור של הרב לפסוק, גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע, מה שכתוב בספר תהילים. מה הכוונה? גם שאני הולך בגי צל מוות במלחמה, בשפיכות הדמים, שזה דבר מאוד קשה. בעיקר אז, במלחמות אז, יכול להיות שגם היום, אבל אז היו ממש מתקרבים אחד לשני, והיו היה דברים שהם היו נראים מאוד קשים במראה החזותי, כן? אז גם שאני הולך בגי צל מוות, אומר דוד המלך, שאני רואה את כל הדם הזה נשפך, הרי זה מלך שהרג הרבה מאוד גויים, הוא נלחם יותר מכל מלכי ישראל. אז והיה נעים זמירות ישראל, ועסק בתורה, ועשה צדקה ומשפט, והוא המלך שממנו יהיה המשיח. כי גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע, זאת אומרת, הפגיעה הזאת, זה שאני הורג את האנשים, זה לא פוגע בי מבחינה מוסרית. מפני ששבטך ומשנתך הם עין החומוני. אני אחוז במגמה האלוקית. אני עושה את רצון השם. גם במצב היותר קשה שאני נקלע אליו, אני מוציא את המקסימום. כמו שהמסילת ישרים אמר, כשר צבא שיבחר לו תמיד במלחמה החזקה יותר. אז ככה דוד המלך נלחם. זאת התפיסה. ואני אולי רוצה לסיים בנקודה שאני חושב שהיא נקודת המעבר. החמץ הזה שצריך לאט לאט להתבאר. אולי זה לא יתבאר בפעם אחת, כמו שאנחנו עושים בפסח, אבל החמץ הזה, אם הוא לא לאט לאט יתבאר, ואני חושב שיש לזה ניצנים, אנחנו כבר רואים ניצנים לכך בתוך הצבא, ואני חושב שלאט לאט המגמה הזאת צריכה לחדור קודם כל בתוכנו, וכמה שיותר תתפשט בעזרת השם, אז ככה גם אנחנו נראה טוב יותר, נרגיש טוב יותר עם עצמנו, ונצא לחירות, וככה גם נקרין כלפי אומות העולם. בכל אופן, הנקודה המרכזית הזאת, שהיא עוד צריכה הרבה 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 לימוד והרבה העמקה, זה מה שאומר פה, ובזה אני רוצה לסיים, אומר פה הרב קוק בספר האורות, באורות התחייה פסקה ה' שמונחת לפניכם. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. כן? חיים פה אנשים, יש פה אפילו היום בתעודת זהות, לא כתוב שאתה יהודי, בשביל מה באנו לארץ? לא בשביל להקים פה מדינה ליהודים. כתוב ישראלי. ישראלי זה יכול להיות כל אחד. זה יכול להיות היום כל אחד. זה יכול להיות גם יהודי, גם לא יהודי. מה פתאום? איזה מין קרסום חל פה. אנחנו, מדינת ישראל היא כיסא השם בעולם. היא מדינה של עם ישראל. אנחנו צריכים לחזור, כפי שדוד המלך הרחיב את גבול ישראל, את ארץ ישראל. הוא הרחיב אותה. כמובן, כל זה לא אדם פרטי יכול לעשות. זה מדינה שלמה, זה תהליך שלם שמדינה צריכה לעבור. אבל בעזרת השם גם הדבר הזה יגיע. שנרחיב את גבולנו מתוך עמדה של תורה, מתוך הדבקות בקדוש ברוך הוא, בארץ ישראל, בעם ישראל ובתורתו. זה צריך לבוא לאט לאט לידי ביטוי. הטעות הזאת של שאנשים סוברים ש לא מבינים את המשמעות של סגולת עם ישראל, לא מבינים את הייעוד שלהם, של עם ישראל בכלל פה במדינת ישראל, לא מבינים מה תפקידו של עם ישראל בעולם, לא מחוברים לאמונה. זה מביא לאיזשהו הערכת הזמן, ומי שכן עוסק, וכולנו צריכים לעסוק בתכנים האלה, על מנת קודם כל להתעורר בעצמנו ולעורר את האחרים ולצאת לחירות. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, אומר הרב קוק, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון. אין שום עם שעבר כאלו תהפוכות, שהוא יצא מהארץ שלו וחזר לארץ שלו אחרי 2000 שנה. אין שום דוגמה לזה בכל העמים. עמים עלו וירדו. אנחנו עם נצחי, עם שממשיך, עם שיש לו עוד מה לתת לעולם. השפענו מוסר, ואנחנו צריכים להשפיע חיים לעולם בעתיד. כי אם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם, אנחנו, אם נדע את גדולתנו, אם נכיר את התכנים שלאורם אנחנו צריכים לחיות, את המגמות הרוחניות, שלאורם אנחנו צריכים לחיות את חיי המעשה, אז יודעים אנו את עצמנו, אז אנחנו נכיר טוב יותר את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, כמו שראינו במלכי ישראל, שהם שוכחים ומגיעים עד כדי כל מיני תפיסות שונות, ועד כדי התבוללות, גם בימינו, הרבה מאוד מעם ישראל מתבולל ומתנתק, ובכלל לא שייך למה שאנחנו מדברים פה. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. בליל הסדר יש לנו הזדמנות להתחבר לכל החשבון כולו. ליל הסדר זה לא רק איך מסדרים את החרוסת ואת הצד ימין מצד שמאל. ליל הסדר, כל סדר ההגדה הוא סדר מלכו של עולם, של הקדוש ברוך הוא. איך הוא גואל את עם ישראל. ובליל הסדר יש לנו כל מיני אויבים שאנחנו נתקלים בהם. וצריכים להכיר את זה. וכל מהלך ליל הסדר צריך לחבר אותנו לעם שיהיה לו עבר, עתיד, עבר הווה ועתיד. והמהלך הזה הוא צריך לאט לאט להתחבר. המהלך של התפיסה הזאת של דוד המלך, תפיסת ההכרעה, התפיסה שבאה ממקור התורה, ממקור הקודש, ששם השם שגור בפיה, שהיא שואפת לקידוש השם הגדול, היא זו שצריכה בסופו של דבר לנצח, והיא זו שתוציא אותנו מעבדות או מתפיסות מצומצמות לתפיסות יותר מרחביות, מעבדות לחירות. אז אני מברך אתכם כולכם בפסח כשר ושמח.